שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק תשיעי. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר היום על אחת ההרפתקאות האינטלקטואליות הגדולות ביותר, לא רק של צרפת, גם של אירופה במאה ה-18.
וזה כחלק מהעיסוק שלנו בהיסטוריה של צרפת ובתרבות והיצירה של צרפת, כדרך ללמוד קצת על ההתפתחויות גם האינטלקטואליות וגם ההיסטוריות במדינה.
ללא ספק, ואני רוצה להגיד לך שההתחלה דומה לסרט של צ'רלי צ'פלין.
כלומר?
כלומר, למול צרפתי בשם לבואזן, נודע שבאנגליה יצא מילון בשני כרכים. אבל כדי לתרגם את זה לצרפתית, יצורך באנגלי. והוא מצא ג'נטלמן שחי בפריס, ששמו היה מילס, והוא בא למשל לברטו ואמר, "Of course, I know English." וכשהוא קיבל את המילון, וראו שהוא לא יודע צרפתית.
כלומר, הוא ידע אנגלית, אבל צרפתית הוא לא ידע.
והמול, משל לברטון, לקח מקל טיולים והרביץ לו.
וואה.
כן, גרי צ'יל. וזה קומץ השרוריה, ואנגלית עבר אותו לדין. ובית הדין העליון החליט שהוא צודק, שלבזה. כי אמנם הוא ידע אנגלית, אבל לא ידע צרפתית.
שזה בהחלט כישורים שנדרשים. אתה רוצה לתרגם מסמך מצרפתית לאנגלית, כדאי שתדע את שתי השפות.
אבל אז בא לגיבור שלנו, דני דידרו, רעיון אחר. לא לתרגם מילון אנגלי, אלא לאסוף את כל האינטלקטואלים הצרפתים, להוציא מלאכת מחשבת, מין אינוונטר, רשימה של כל מה שידוע, והשם היה דיקציונר רזונה, כלומר, המילון התפוני של המדעים, האומנויות והמקצועות. והמילה האחרונה הזאת שינתה את כל אופיו של המפעל, מפני שהם הלכו וחקרו כל מקצוע ומקצוע, ובעלי המקצוע הבינו שהם חשובים, ואיזה הכין אותם לתפקידם הפוליטי במאורע הגדול שעומד להתפרץ, כלומר המהפכה הצרפתית.
אז זהו, בתוכנית שעברה כבר דיברנו על המהפכה וגם קצת על מה שקרה אחריה, אבל בעצם התוכנית שלנו היום לוקחת אותנו שני צעדים אחורה, כי כל האנשים שבהם אנחנו עוסקים והמפעל האנציקלופדי עצמו הסתיימו למעשה טרם המהפכה.
כן, ורוב האזרחים הטובים שנדבר עליהם מתו לפני המהפכה, אפילו בשנת המהפכה.
אז בואו נתחיל בהתחלה. אתה אומר מי שמוביל את הפרויקט הזה הוא דני דידרו?
דני דידרו, שהוא גאון מבחינה זאת. הוא עמד שנות דור בראש המפעל הזה, הותקף, מצונזר, נאסר, הושלח לכלא, יצא. זה פשוט רומן בהמשכים. ומה שמעניין זה שדני דידרו עצמו התחיל את הקריירה שלו ברגל שמאל.
רגע, עוד לפני שהוא מתחיל את הקריירה, ספר לנו קצת על האיש, מה הרקע המשפחתי שלו.
כרגע.
אה.
כן. הוא ממזרח צרפת, בעיר לאגר. אבא שלו היה בעל בית מלאכה לסכינים.
כלומר, לא אציל, אלא בורגני.
עוד איך. וקרה למשפחה הזאת דבר מסוים. אחותו של דידרו, ששמה היה אנג'ליק, הייתה נזירה.
קורה במשפחות הכי טובות.
כן, אבל אימא מנזר ניצלה אותה בצורה כזאת שהיא מתה.
מה זאת אומרת?
מרוב עבודה.
כי צריך לומר שהנזירות באמת, מה שהן עושות הרבה מאוד פעמים במנזר, מעבר לתפילות וזה, זה החזקת המקום.
בהחלט.
כל מיני עבודות שהם הבית מטילה עליהם.
ודני דידרו לא שכח את זה. כאשר תלד לא בת, תקרא לה אנג'ליק על שם אחותו, אבל גורלה של אחותו לא נשכח ממנו. וזה הביא לאיזשהו יחס מסוים לדת הקתולית.
כלומר, הוא מלכתחילה מגיע אלא כל נושא הדת מעמדה של נפגע, כי למעשה אחותו שילמה את המחיר בחייה.
בדיוק. ואחרי זה היו לו בעיות עם אביו, מפני שהוא לא רצה להיכנס לאיזשהו מקצוע עורך דין או כומר או משהו מכובד שאביו רצה, אלא אחרי שהוא עושה את זה בעריכת דין לכל מיני מקצועות אחרים, הוא החליט להיות סופר, מה שלא מצא חן בעיני אביו, כי סופר איננו מקיים את עצמו, כן. לפי דתו.
בטח, נו, אם לאבא יש מפעל של סכינים, אז שהילד ילך להיות סופר, זה ממש מרידה.
ואז הוא הפסיק את הפנסיה שלו. במשך 10 שנים לא נתן לי פרוטה.
אז ממה הוא התקיים?
הוא התקיים בקושי רב לנדידרו. על ידי תרגומים, על ידי חיבורים קטנים, סיפורים שהם כסיף פורנוגרפיים.
טוב, אני מבינה שאבא רצה ללמד אותו לקח, אבל 10 שנים זה לקח ארוך טווח, הייתי אומרת.
הם היו מאוד עקשנים, מפבריקי הסכינים בתקופה הזאת. ואחרי שהתוכנית לתרגם את המילון האנגלי נכשל, בפני שהיא ידע הצרפתית של המתרגם, בא לדידרו הרעיון הגאוני שייתן לו הנצח. לאסוף את כל האינטלקטואלים הצרפתים, כדי להוליד מפעל עצום ללא תקדים, אנציקלופדיה בהרבה בכרכים.
ואמרת קודם, אנציקלופדיה שמכסה את המדעים, את האומנויות ואת המקצועות, שזה חידוש משמעותי מאוד.
ואני רוצה להגיד לך, כשהייתי תלמיד, המורה הקרין על המסך את העמוד הראשון של האנציקלופדיה, ורואים שם בחורה לבושה בצורה קלה ביותר.
אוקיי, מאוד אינטלקטואלי כבר על ההתחלה, כן.
ושתי בחורות מנסות להפשיט אותה. עוד יותר.
זה על הכריכה של העמוד הראשון של האנציקלופדיה?
כן. מהי הבחורה הראשונה?
כן.
האמת. ואם שתי הבחורות שרוצות להפשיט אותה, התבונה והפילוסופיה.
הבנתי. כדי שהאמת. אז זה לומר שזה באמת ציור אינטלקטואלי, פורנוגרפי במידה?
לא, ואנחנו שאלנו את המורה, רמה שלוש בנות, איפה הבנים? עשו שיבעתם הבנים.
הבנתי.
כן.
טוב, הם ידעו איך למשוך את ההמונים, אני מבינה.
הרעיון היה למכור את המפעל הזה לפני שהופיע, כדי לממן אותו.
כלומר למכור אותו מבעוד מועד?
כן. עושים דברים כאלה בחיי המסחר. באותה תקופה, ספרים מההפצה הגדולה ביותר הודפסו ב-1500 עותקים.
שזה מקסימום, לא המון.
אותה תקופה.
כן.
וכאן הופיעו פתאום 2,000 אנשים ששילמו כסף כדי לקבל את האנציקלופדיה.
אבל איך? איך זה קרה? מה היה שילמו?
היו הודעות בעיתונות, כן. ולאחר זאת, המספר קפץ מ-2,000 ל-4,000. כלומר, זה היה מפעל ענקי שכלל כל מה שצרפת יכלה לתת טוב בכל התחומים. דידרו שהיה יותר ספרות, פנה למתמטיקאי אחד, דלנבר. מי היה דלנבר?
כן.
דלנבר היה ממזרה של גברת דטסן.
כמובן.
כן, כמובן. גברת דטסן הייתה מנהלת סלון. ובסלון הזה נהג לבקר קצין חיל הפרשים. אחרי 9 חודשים נולד ילד, שהוא קוים על ידי אותו קצין בסודי סודות, אם כי הוא ניתן לבית יתומים.
הוא ניתן לבית יתומים? לא יכולה להחזיק אותו בבית,
אמא שלי? אבל, כן, אבל עם הפנסיה של אבא.
יופי, אבל עדיין לא היה לו חום ואהבה, זה ילדות קשה.
אבל מה את רוצה? הוא לא היה נשוי עם הגברת.
אז שהתחתנו?
אבל היא הייתה נשואה עם מישהו אחר.
היא הייתה כבר נשואה. טוב, פלונטר, כמו שאומרים.
כן, זה לא טורקיה. בטורקיה יש הרבה נשים.
הבנתי.
אבל אפילו אין ארץ שיש שם הרבה גברים לאישה. אבל אותו קצין קיים את בנו ממזרו עד לגיל המבוגר לידי פנסיה החודשית.
אבל איך הילד הזה שגדל בבית היתומים, אמנם עם הפנסיה, מגיע כן. להיות אינטלקטואל כזה כדי שיזמינו אותו לכתוב את האנציקלופדיה?
שותף לאנציקלופדיה, הצד המתמטי.
כן, אז איך זה קורה? כי בדרך כלל ילדים בבתי היתומים, כשאנחנו מדמיינים אותם, אנחנו לא רואים להם עתיד מזהיר. בטח בתקופה הזאת, המאה ה-18.
לא, אבל הפנסיה השמנה.
הבנתי, אז זה מה שיחזיק אותו.
וכן בית היתומים, שכר מורים. ועל כן הילד התפתח מאוד יפה. ועל כן מה שיפה, ובניגוד למנהגים של אנשי ספרות, אלה שניים שיתפו פעולה כל הזמן, דידרו ודלאמבר, והם הצליחו להוציא את המפעל הזה לאור ולהבטיח את ניצחונו.
תשמע, אני מתארת לעצמי שמדובר בכרכים על גבי כרכים.
35 כרכים.
וואו. כמה זמן לקח להם לאסוף את האינפורמציה, לכתוב את זה? זה ממש מפעל חיים.
היו אנשים שכתבו יותר מ-1,000 מאמרים. אדם אחד.
1,000 ערכים באנציקלופדיה.
כן. והם השתמשו בכישרונם של מונטסקיו, של וולטר, של ז'אן-ז'אק רוסו.
באמת גדולי התקופה, כולם כתבו באנציקלופדיה הזו.
עכשיו כמה מילים על דידרו. אחרי שהוא רב עם אביו על המקצוע שלו, הוא רב שנית עם אביו על הניסויים שלו.
אוקיי. בקיצור, לא הייתה להם מערכת יחסים אידיאלית.
לא, מפני שהוא נשא אישה ענייה, ללא משפחה, ללא ייחוס, ללא נידוניה.
זה חטא על גבי פשע, הוא
מוסיף. ויותר סקנה ממנו בארבע שנים.
מה אתה אומר? טוב, זה כבר הקש ששבר את גב הגמל.
שבר את גב של אבא.
כן.
אמר, לך מפה לבית, אני רוצה לשמוע עליך. כל מה שאתה רוצה זה נגד רצוני.
וואי, זה אבא, אכזר ואטום לב.
הוא היה חרשתן של סכינים.
כן, אתה אומר, מי שמתעסק בייצור סכינים, עדיף לא להסתבך איתו.
בדיוק. ועל כן, אחרי זמן מה... דידרו הכיר גם בחורות אחרות.
מה, הוא מוותר לאבא שלו?
הוא נסע את
האומללה הזאת. נסע אותה לאישה, וזה לא הפריע לו להכיר בחורות אחרות. ואחר... אני חייבת להתרגל למנטליות הצרפתית.
כן, אבל מה שמעניין מבחורה שנייה, שהייתה בת 38 כשהוא הכיר אותה, היא יותר מבוגרת ממנו.
עוד פעם, אז הוא אהב בחורות מבוגרות.
והיא הייתה מרכיבה משקפיים.
נו, בסדר, אז מה?
מה שזה לא נדיר ביותר, ב-118, אישה עם משקפיים.
לא, אנחנו אוהבים את המיוחד ויוצא הדופן. למה צריך רק להוקיע אותם?
שמה היה סופי וולון. והמכתבים שהוא כתב לה במשך עשרות בשנים, מלאכת מחשבת של הספרות הצרפתית.
כשהוא עדיין נשוי לאותה אישה ענייה?
כן.
הבנתי.
הוא התחיל כאן להרוויח קצת כסף עם האנציקלופדיה, כך שהאישה כבר לא הייתה כל כך ענייה.
אוקיי. מי היא הייתה? היא הייתה גם פשוטת עם, או שהיא הייתה כבר יותר אצילה?
לא, אצילה לא הייתה. וולן. דו וולן, אלא וולן.
נכון, אני תמיד צריכה לזכור, אם אין דו, זה אומר אין אצולה.
בדיוק. אבל היא הייתה מאוד מאוד משכילה. מאוד מאוד משעשעת. והמכתבים שלו אליה הם אירוטים מאוד. הוא כותב למשל, באהבה הטהורה ביותר יש תמיד אשכים.
זה מה שהוא כותב? לא, זה... אמרתי, לאן זה הולך ללכת? את אמרת, אהבה הטהורה ביותר, אמר... כן. לא, כי הבטחת אירוטיקה, אבל אני מבינה שעמדת בהבטחתך.
בדיוק. תוך כדי עבודה לאנציקלופדיה, הוא כתב גם יצירות אחרות. קודם כל הוא כתב רומן פורנוגרפי שמתרחש בקונגו.
בקונגו?
כן.
כבר אווירה מאוד פורנוגרפית.
על התליבית קונגו.
לא הלכתי, אמרתי ברצינות, מה?
ולפי דעתי, אני קראתי את הספר הזה, הוא מאוד משעשע. ואם יש סקרן ישראלי שרוצה לתרגם אותו, הוא נמצא באינטרנט והוא נקרא התכשיטים הדברניים, לביז'ו אינדיסקרי. זה מאוד מציק, מאוד משעשע וכמו סאטירי. זה דבר אחד. דבר שני...
יש עלילה לסיפור הזה או שהוא רק...
יש עלילה, זה בקונגו, הכל פנטזיה, השמות הם פנטסטיים, המוראות הם פנטסטיים.
אוקיי.
כי הוא אף פעם לא היה בקונגו, דרך אגב. וזה דמיון פרוע.
וזה מתקבל בהצלחה?
עצומה. אבל אחרי זה הוא הצטער.
למה?
כשהוא היה העורך הראשי של האנציקלופדיה.
מה פתאום לפרסם איזה ספר פורנוגרפי בקונגו?
נוסף לזה הוא קצר...
אנשים צריכים לזכור שמה שהם עושים בתחילת חייהם ימשיך לרדוף אותם גם אחר כך כשהתבגרו.
שימי לב, הוא נתן פורמולה לכל אדם שרוצה להיות סופר, גם אם אין לו כישלון של ספרות.
מה הפורמולה? לא, אני ארשום בפניי.
כן, בבקשה.
אני אמץ אותה.
קודם כל, הספר נקרא ז'אק הפטליסט והאדון שלו.
כן.
זה רומן מסוג לגמרי חדש. ואני אתן לך את הפורמולה. את כותבת מה היה לך היום.
כן.
אחרי זה נודניק בא לבקר אצלך, ואת כותבת מה אמר לך נודניק.
כן.
אחרי זה את רבה עם השכנה ואת מתארת את הריב.
זה לא נשמע לי כל כך מעניין.
מאוד מעניין. אם את יודעים לכתוב ויודעים לעקוץ ויודעים לעשות בדיחות ולהעיר את זה באור הומוריסטי, הצלחה הייתה גדולה מאוד.
אז אפילו חיי היומיום הפרוזאים ביותר יכולים להפוך להיות משהו מרתק מבחינה ספרותית.
לפורמולה של דידרו.
אבל צריך גם כישרון כתיבה.
כן, זה היה לו.
לשמחתו.
גם יצירה שנייה מאוד מעניינת, בן אחיו של רמו. רמו היה מלחין גדול. והוא כאילו פוגש בן אחיו של רמו שלא היה קיים דרך אגב. הוא אומר לו, למעשה נתון ליצת מקיאווליסטית, אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב לא לכשול, להעמיד פנים ולא להיות אף פעם ישר.
למה?
מפני שאם אתה ישר, מנצלים אותך. זה ספר קצת מקיאווליסטי, אבל כתוב טוב מאוד, מבריק, וגם הוא נמכר. עכשיו הייתה הבעיה הגדולה מאוד של האנציקלופדיה. קודם כל, עובדה שמישהו עבד עם אנציקלופדיה, היו מאות משתתפים.
ברור, כי כל אחד מבין בתחום אחר, ואם אנחנו רוצים לייצר אנציקלופדיה שתקיף את כל התחומים, צריך להביא הרבה מומחים.
אבל המעסיקים של הסופרים כתבו באנציקלופדיה, כשנודע להם, הם פיתרו אותם. למשל, היה פילוסוף הלווציוס, שעבד אצל מלכת צרפת,
כן.
שהייתה פולניה משום מה, לישצ'ינסקיה, כשהיא נודע לה שהוא הלווציוס, הוא פילוסוף, משתתף באנציקלופדיה, הוא פותר מיד.
למה בעצם?
מפני שהכנסייה החליטה שהאנציקלופדיה היא האויבת שלה העיקרית.
הבנתי. אז רגע, אני רוצה להבין, כי אנחנו נמצאים במאה ה-18.
כן.
למיטב זיכרוני זה אמור להיות עכשיו לואי ה-15, לואי ה-16.
בדיוק, 15.
אשתו היא פולניה?
כן. מפני שהיו כאלה אינטריגות, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזלות פולין.
וכוחה של הכנסייה באותה התקופה?
היה מאוד חזק, אבל הכוח הזה הולך ונחלש הודות לאנציקלופדיה.
כלומר, הם פחדו בצדק.
בצדק, כן. יש גם סצנה, לפי דעתי, מפורסמת מאוד. קודם כל, הופעת האנציקלופדיה הופסקה מספר פעמים. דיידרו גם היה בבית סוהר. והיו מקרים, עוד פעם, שיכולים להיות באמת סצנה בסרט. כאשר הודיעו על הפסקת האנציקלופדיות, אחת מהפסקות.
כן.
בא גם צו להחרים את כל כתבי היד. ואיש המלך, מסיור מלזרב, אמר למשטרה, נא לחפש במשרדו של מסיור דידרו, ולהחרים את כל כתבי היד.
וואה.
לא נמצא שום דבר.
הם הכביאו אותם.
אז הוא אמר, מסיור מלזרב, בשם המלך, תחפשו בכל הבקתות, בכל הכפרים, מסביב. לא נמצא פיסת נייר.
איפה?
מפני שכל הכתבי היד היו אצל מסיור מלזרב.
בעצמו?
כן.
הנציגו של המלך זה שנשלח ל...
כן, וזה לפי דעתי העדות הטובה ביותר של האווירה של התת הגופה. נציג המלך מאמין באנציקלופדיה שהיא נגד שלטונו.
הוא משתף פעולה עם הכותבים בניגוד לעמדתו של המלך ששלח אותו.
כן, אבל הייתה קמצינה תיאטרלית, הוא כמעט תלש את הפאה הנוכלית מראשו וצחר השוטרים.
כלומר, הוא היה שחקן רציני.
כן. ויש אפילו רחוב על שמו היום בפריז.
רגע, אז בעצם אסרו על הוצאת האנציקלופדיה בצרפת?
כן, והיא נמשכה להידפס בגרמניה.
כרגיל, מה שעושים הצרפתים, מוציאים לאור את היצירות האסורות במדינות אחרות, ואז מבריחים אותן לתוך צרפת.
בדיוק.
וההמונים, או במקרה הזה האצילים, קונים את האנציקלופדיה ורואים בה...
הרי הם שילמו כבר כסף.
נכון, הרי כן. הם הזמינו מראש.
כן, בזה מראש. אבל הכנסייה ראתה שפתאום מספר התורמים עולה מ-2,000 ל-4,000.
כן.
מה שזה היה ללא תקדים אותה תקופה. ואז אמרו למלך, כאן יש סכנה גדולה. אז המלך אמר, מה אני יכול לעשות? כלומר, זה, לפי דעתי, עדות יוצאת מן הכלל. כי כאן קרה דבר אחר. אמרתי שהמלכה...
הפולניה.
הפולניה.
מלכת צרפת.
הייתה נגד האנציקלופדיה.
נכון.
אבל אהובת המלך, מדאם דה פומפדור, הייתה בעד האנציקלופדיה.
כבר הרבה זמן לא דיברנו על מדאם דה פומפדור באמת.
למעשה, הוויכוח הגדול התרחש במיטתו של המלך.
וואה.
בין המלכה לבין אהובה.
התרחש במיטתו באופן תיאורטי.
תיאורטי, כן.
הבנתי. קודם איתה ואחר כך איתה.
כן.
הבנתי. אז באותה תקופה, אתה אומר, יש בכל זאת איסור שלטוני להוציא...
נסתר.
לאור.
כן, מדי פעם זה נסתר.
את האנציקלופדיה.
כנסייה לוחצת להפסיק.
אבל בכל זאת היא מגיעה לכל הבתים החשובים בצרפת.
עדיין לא מגיעה, כי היא לא מודפסת, הרי הם שילמו מקודם.
כן.
אבל הם יודעים שלא ירמו אותם, והם יקבלו את זה.
Thank you.
העבודה עצמה על האנציקלופדיה גם התנהלה במחתרת? כלומר, הם העבירו את כתבי...
כאשר היא נאסרה, אז הם עבדו בגרמניה. אבל אלה שחתמו לאנציקלופדיה היו אנשים חשובים. למשל, קיסרית רוסיה קטרינה השנייה.
חתומה על האנציקלופדיה? כן.
למשל, מלך פרוסיה פרידריך השני.
אבל אני לא מבינה, בכל המדינות האלה ידה של הכנסייה לא הייתה חזקה? כלומר, איך יכול להיות שרק בצרפת אוסרים ובגרמניה...
הרי ברוסיה לא הייתה כנסייה קתולית.
נכון, ובגרמניה?
ובגרמניה הייתה כנסייה פרוטסטנטית. לא אכפת להם.
ולכן ניתן היה להוציא לאור את האנציקלופדיה שם, ואז להביא אותה לתוך גבולות צרפת.
בדיוק. ואז דידרו... כתב יצירה שעושה מן הכלים עוד פעם את הכנסייה.
כן.
זה נקרא מכתב על העברים.
על העברים.
לא אלה שזה בעברית, אלה שאינם רואים.
כן.
ושם הוא מפתח תיאוריה על היחסיות. כי החושים שלנו עשויים להטות אותנו, אבל בא לו רעיון גאוני. הוא אומר, אפשר ללמד את העברים לקרוא על ידי אותיות על הנייר.
מה, הוא המציא את כתב ברייל?
לא, אבל בריי קרא אותו, הקריאו לבריי, בריי היה עיוור בעצמו.
כן.
ואז ב-1821, אחרי המהפכה...
אחרי מותו של דידרו.
כן, בריי המציא את הכתיב שלו, המאפשר לעיוורים לקרוא.
יפה, כלומר עשרות שנים לפני המצאתו בפועל של כתב ברייל, דידרו כבר כותב על זה ומציע את הרעיון.
כן, אבל כמובן לא האמינו לו. היו גם מקרים עצובים. היו אנשים שפחדו מן הצנזורה, פחדו מן הכנסייה, פחדו מן המשטרה, והם ערקו.
עזבו את צרפת.
לא, עזבו את האנציקלופדיה.
אה.
וככה שדידרו נשאר בלי משתפי פעולה. לא בהמוניהם, אבל בכל זאת זה הקשה מאוד עליו, והוא חייב למצוא כותבים חדשים ולשכנע אותם שזה לא מסוכן.
והוא מצליח?
הוא מצליח, כן. זה הדבר הגדול. קודם כל, הוא לא רב עם דלמבר. שני אינטלקטואלים...
המתמטיקאי.
כן. עשו פעולה בצורה נהדרת, והוא הצליח במשך 25 שנים להישאר עורך האנציקלופדיה.
ואתה מציין את זה באופן מיוחד, מכיוון שאנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים בתולדות היצירה, החשיבה, המדעים, שבהם היו יריבויות קשות מאוד בין האינטלקטואלים.
זה אומרים שהם תקווה בדרך כלל רבים אחד עם השני.
כן, אז במקרה הזה הם הצליחו לשתף
נס,
פעולה.
נס, כן. לא רבו, מפני שהם היו חדורי חשיבות הרגע. הבינו את המפעל העצום שהם מעניקים למין האנושי,
כן.
לא רק לצרפת. ודידרו, שהיה מאוד עסוק, מצא בכל זאת זמן לכתוב מחזות.
בנוסף לספרים שהוא גם כבר פרסם.
כן.
ולאשתו ולאהובה שלו שהוא כותב למכתבים, סופי ולא.
המכתבים פורסמו אחרי מותו ב-16 כרכים.
וואה, אז הרבה מכתבים הוא כתב.
כן, אבל המכתבים הם נפלאים. כל כך ספונטניים, כל כך... אתה מרגיש את האדם. ועכשיו הוא התחיל איתו מחזות במה שהוא קרא התיאטרון הבורגני. כלומר, לא סצנות כמו רסין וקורני, על הזמן העתיק, הגיבורים יוונים, אלא מה שמתרחש במשפחה בורגנית רגילה בצרפת באותה תקופה.
כלומר, תיאור חיי היומיום בזמן אמת.
למשל, יש לו מחזה בשם הממזר. מה שקורה במשפחה הגונה, כשפתאום נולד ממזר. וכל המחזות של מה שהוא קרא, הוא נתן את השם תיאטרון בורגני.
כן.
ללא גיבורים, ללא התאבדויות, אלא חיי יום-יום של משפחה של מעמד הביניים.
שזה אגב מזכיר את הפורמולה שדיברת עליה קודם, כלומר ספרים שלא מתעסקים רק בעלילות ופנטזיות יוצאות דופן, אלא מתארים את חיי היום-יום הצרפתיים של אותו הזמן, בכישרון כמובן, בצורה שהיא יכולה לגרום לך לצחוק, להשתעשע, ללמוד, אבל אין איזה קו עלילתי דרמטי.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière Chez la grosse Adrienne de mon talent Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre On allait boire nos 20 ans Jojo se prenait pour Voltaire Et Pierre pour Casanova Et moi, Moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Fossants, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.
נוסף על זה, כדי שתביני מי על ידרו, הוא היה מבקר אומנותי. והוא כתב על ציורים. היה לו צייר,
כן.
שהוא אהב אותו מאוד, שמו גרוז. מי שמתעניין בציור יודע שיכול למצוא את התמונות שלו.
כן.
גרוז. אבל הוא פשוט הנהיג את הבנת הצבעים. סופרת צרפתית של הדור הבא, מדאם דה סטאל, המפורסמת, ואנחנו נדבר עליה, אמרה, לפני שקראתי דידרו, ראיתי תמונות עם צבעים, ולא הבינתי מה הקשר. הוא הכניס אותי לסוד המנויות, והודות לדידרו התחלתי לאהוב את הציור. והדבר הפנטסטי ביותר, זה שגוטה תרגם את מה שהוא כתב על הציור, והמקור עבד.
וואה.
100 שנה אחרי שעבד, נמצא.
יפה.
במקרה.
איפה?
אצל בוקיניס.
מה בוקיניס? זה בוקיניס?
קודם כל שתדעי שספר בארגו, כלומר לו בשפה, נקרא בוקה. מי שמוכר בוקה הוא בוקיניסט. ופתאום מצאו אצל בוקיניסט תיבה, ושם כתב היד המקורי.
וואה.
שדידרו.
זה אוצר בלום.
אשר יצא לאור בסוף המאה ה-19. פעם ראשונה, כי קודם כל הצרפתים תרגמו את התרגום של גוטה.
בחזרה לצרפתית, כן. כדי לקרוא את מה שכתב דידרו.
כן, זה מאוד מעניין, זה מין רומן הרפתקאות על האמת הספרותית.
אבל מה הוא מסביר שם על הציור? עכשיו ריתקת אותי, מה, איזה תובנה עמוקה יש שם?
גרוז היה צייר חברתי. למשל, הוא צייר הריב בכפר. ההתפייסות בכבר.
כלומר, הוא תמיד צייר התרחשויות חברתיות.
חברתיות.
לא נופים.
ואין אילות, ואין מלאכים, ואין כל זה, זה... כפי שידרו כתב תיאטרון בורגני, גרוז מצייר תמונות בורגניות.
יפה.
וזה מצליח מאוד, אל תשכחי שאנחנו ערב המהפכה הבורגנית. ויש כמה ציטטות של דידרו, אשר נשארו מפורסמות, והילדים לומדים את זה בבתי ספר לעצם היום הזה. יהיה טוב עלי אדמות כאשר אחרון המלאכים יתעלה.
תיאור קצת פלסטי הייתי אומר. אפשר להגיד את זה בצורה קצת יותר עדינה.
אחרון הכמרים. דידרו כתב את זה, הוא האמין בזה.
כלומר, הוא לקח חלק לא רק באנציקלופדיה ובכתיבת מחזות וסיפורים, אלא גם בתעמולה לקראת המהפכה. פה אנחנו מדברים ממש על רעיונות המהפכה.
כן, הוא לא הלך להפגנות, הוא רק כתב.
טוב, המשפטים כאלה זה נראה לי משפטים שהם חזקים יותר מכל הפגנה. לתלות את המלאכים במאיים של הכמרים.
אחרון. אחרון המלאכים יתעלה במאיים של אחרון הכמרים.
כלומר, שלא יישארו לא אנשי מלוכה ולא אנשי דת.
בדיוק. והוא כתב רק תאוות, רק תאוות גדולות וחזקות, יכולות להביא ליצירת יצירות גדולות.
כלומר, הוא היה איש יצרי מאוד.
מאוד, כן. אבל כל הזמן השכל הישר שלט עליו.
אז הזכרנו שני גיבורים שהובילו את המפעל הזה של האנציקלופדיה, גם דידרו, גם דלמבר, המתמטיקאי, אבל יש עוד דמות שצריך לתת עליה את הדעת, וזה הברון דולבך.
דולבק. אמנם הוא היה גרמני. כן מבטאים את השם אולבך.
כן.
אבל הצרפתים לא מסוגלים לבטא את השם ח.
בכל מקרה, מי הוא אותו ברון?
הברון דולבך. הדוד של הברון היה גרמני. והוא עורר זעמו של הציבור בעיירה הקטנה שהוא חי. כי הוא לא בא אף פעם לכנסייה. ואמרו לו, סופו יהיה מר. וסוף היה מר. הפך למיליונר, לפני שהוא יצא לפריז, וסיקק בבורסה של פריז.
והלך לו טוב.
מצוין. נוסף לזה, לדולבק היה קרוב, שהיה אוסף מיסים של הנסיך, והיה מאוד עשיר.
של הנסיך הגרמני?
אחד הנסיך הגרמנים, כן.
כן.
היו 300 נסיכים. שניהם הורישו את כל רכושם לאותו גיבור שלנו.
וואה, כלומר, הוא יצא לאוויר העולם עם הרבה מאוד כסף.
לא יצא לאוויר העולם, הגיע לפריס.
עם הרבה מאוד כסף.
עם הרבה כסף.
שזה כמו לצאת לאוויר העולם להגיע לפריס, במובן מסוים.
ב-118 בוודאי שכן. הוא קיים סלון שלו כללים מיוחדים. קודם כל הוא היה מתכנס פעמיים בשבוע.
ולא פעם בשבוע.
ולא פעם בשבוע. בדרך כלל כל יום של השבוע היה של סלון אחר.
כן.
דולבק, היו דבר על כסף, לקח שני ימים. והוא היה מאוד חמור. אם אורח לא היה בא, הוא היה אומר לו, לא באת אתמול, לא באת שלשום, מה איתך? אתה רציני? אתה רוצה לב סלון שלי?
כלומר, הוא רצה שכולם יהיו מחויבים לסלון הזה.
הוא היה גרמני.
ברור. הייתי צריכה לחשוב על זה בעצמי.
אורדנג מוס זיין. סדר. אנחנו יודעים היום מהם הנושאים שנידונו באותו סלון. כל הנושאים, אפשר להגיד ככה. והוא היה מזמין מדי פעם בעל מלאכה שהוא יסביר את המקצוע שלו. וזו נקודה מאוד חשובה.
כי אמרנו קודם שהאנציקלופדיה כללה באופן תקדימי גם הסברים על המקצועות השונים, על מלאכות היד.
אפילו בכותרת. ככה שזה אין טעות כאן, וזה לא במקרה.
כן.
זה בכוונה. ואל תשכחי פרט מן השידור הקודם שלנו. ז'אן ז'אק רוסו כתב באמיל, הספר שלו החינוך, שכל צעיר חייב ללמוד מקצוע.
כן.
ידני. זאת אווירה.
וגם המלך אפילו למד מקצוע.
מנולים.
מנולן, הוא היה מלך וכתחביב מנולן.
כן.
יפה.
ואני רוצה להגיד
לך. אפשר להזמין אותו אם נתקעים במקרה, מתקשר למלך, לו יש 16. יש לי פה איזה מנעול תקוע.
אם את מדברת כבר על הנושא הזה, אני רוצה להגיד משפט שלמעשה שייך לשידור הבא שלנו.
כן.
כאשר התחילו לחשוד במלך שהוא בוגד, והוא מעביר מסמכים לאויב, פרצו את המנעול שלו בקלות בלה.
הבנתי, כלומר הוא לא היה מנעולן מוכשר במיוחד.
בדיוק.
טוב, ולזה נגיע בשבוע הבא. כרגע אנחנו עדיין בברון דולבק, שהוא אגב גם פילוסוף ידוע מאוד, שבין השאר דיבר על התורה המטריאליסטית.
הוא קודם כל כתב ספר שנקרא הנצרות הנחשפת, שזה למעשה נגד הנצרות. ואחרי זה, בשיתוף פעולה סודי עם דידרו.
כן.
הוא כתב ספר גדול מאוד, שנקרא שיטת הטבע. שהרעיון המרכזי הוא שהכל זה טבע. ואין ייצור מחוץ לטבע ומעל לטבע.
כלומר, אין כוח אלוהי ניסי שיכול לחרוג מחוקי הטבע. העולם כולו, היקום כולו, מתנהל על פי החוקים הפיזיקליים הברורים.
וזה מאוד הפתיע את האורחים שלו, מפני שהוא היה מזמין אנגלים.
כן.
הום היה בא... כל מיני הוגים אנגלים, ואחד האנגלים בא לסלון של הברון דולבק, במורד, ברון יקר. הרי אתה לא יכול לתאר לעצמך שיש חברה של אתאיסטים.
כן.
אז דולבק אמר, אתה רואה את הסלון שלי? כולם אתאיסטים.
כלומר, הוא יצא חזיתית נגד הכנסייה.
לגמרי.
פה כבר לא מדובר בלהסוות רעיונות בתוך סיפורים או מחזות. הוא לא אמר היה, את הדברים
הוא לא היה קתולי ומצפצף על הכנסייה.
כן.
נוסף לזה היה מיליונר.
ברור, אז מה אכפת לו?
מה אכפת לו? אפשר להגיד גם שהוא היה מקיים את האנציקלופדיה, שכאשר היו משברים כספיים, הוא תמיד היה
תומך,
תומך במשתה כספית בהמשך האנציקלופדיה.
כמה שנים בעצם עבדו על האנציקלופדיה הזאת? אני תארת לעצמי ש...
30 שנה.
30 שנה.
כן. וזאת הצלחה עצומה, מפני שהיא נמכרה בכל אירופה.
לא, זה באמת ההגדרה הטובה ביותר אולי למפעל חיים. באמת. משהו שנמשך עשורים שלמים, ובסופו של דבר מקיף תחומים רבים.
והיה צנזורה, והייתה משטרה, והייתה כנסייה, והם בכל זאת הצליחו, למרות הכל, על ידי הברכת החומר, על ידי נסיעה לגרמניה, כדי להדפיס את זה בגרמניה, בקל.
אבל אני מבינה ממך שזה פרויקט של אנשים פרטיים, כלומר, לא מדובר פה נניח בפרויקט שאוניברסיטה כלשהי, לא. מובילה.
ואני עכשיו רוצה לספר לך משהו אישי. יש באוניברסיטת תל אביב עותק אחד של האנציקלופדיה.
אז זאת המקורית?
זאת המקורית. אמנם מהדורה רביעית, אבל...
בסדר, מהדורה רביעית זה יפה מאוד.
כשאני ביקשתי לקרוא... כולם הגבירו.
למה?
קודם כל היא נמצאת לא עם הספרייה, אלא בחדר אחד שהוא סגור על מנעול, ושם כתוב ררה. ררה זה נקרא נדיר.
אהה. על מנעול אני מקווה לא שייצר לוי ה-16.
לא, זה יותר טוב. כי המנעולאים הישראלים יותר מוצלחים.
כן.
וכאשר קראתי את האנציקלופדיה, הספרנית עמדה כל הזמן לצידי, רועדת.
כדי שחס וחלילה לא תפגע במסמך הנדיר הזה.
כן.
טוב, אפשר להבין אותה. אנחנו מדברים על משהו מן המאה ה-18.
כן. אם כי בעיני עצמנו את החומר שאני קראתי, הותפס ב-1804. בקל, בגרמניה.
אז תחילת המאה ה-19, נראה לי שאפשר לעמוד בזה. איחור של כמה שנים.
אבל אני רוצה להגיד לך, שקריאת האנציקלופדיה זה תענוג עצום. כל כך הם עוברים מנושא לנושא, וכל נושא מטופל באותה רוח. סרקסטית, אירונית, אבל מדעית. הוא מסביר בדיוק מה העניין, ואחרי זה יש הערות.
איך מכניסים אירוניה לאנציקלופדיה? האנציקלופדיות שאני קראתי לפחות מאוד ענייניות.
קראתי אנציקלופדיה בריטניקה, ולבריטנים אין בדיוק.
אין חוש הומור לבריטים, הבנתי.
ואני שקיש גם ב-118, ככה שזה היה באמת המפעל של עידן האורות.
ואם אתה בכל זאת מנסה לזקק את ההשפעה של המפעל הזה על המהפכה הצרפתית, כי אמרנו קודם, הגיבורים שלנו למעשה מתו עוד לפני. דידרו מת ב-1784. דולבק מת בשנת המהפכה עצמה ב-1789.
בדיוק.
אז איך היית בכל זאת מנסה לנסח את ההשפעה שלהם על המהפכה, או שמדובר
אני ב... אני רוצה להגיד לך שהיה פועל בשפה צרפתית שהיום לא משתמשים בו. גלווניזה. גלווניזה זה נקרא לחשמל. פשוט מאוד.
מגלווין, על שם גלווין.
כן. אלקטריסיטה עדיין לא היה נפוץ. החומר הזה חשמל. את האינטליגנציה הצרפתית, ולא רק את האינטליגנציה. גם את המעמד הביניים הצרפתי. וכפי שאני הספרתי לך את המקרה של מלזרב, גם הצילים רבים מאוד נמכרו לעברות החדשים.
כלומר, הם שיתפו פעולה עם אותם רעיונות אינטלקטואליים שעמדו בניגוד מוחלט לקו של הכנסייה ולקו של המלך.
אני רוצה להשתית לך דוגמה. היה גיבור צעיר צרפתי שהוא גם גיבור של ארצות הברית. הוא המרקי דה לפייט.
שדיברנו עליו בשבוע שעבר.
כן. והוא, אחרי שקרא את האנציקלופדיה, ויתר לתואר מרקי. זה תואר אצילי. וסיפרתי שכשוושינגטון כתב לו, "My dear Marquis," so he said לו, "Please don't call me Marquis."
כלומר, זה השפיע באמת על האנשים ברמת היום-יום שלהם אפילו.
כן, כן.
הצילים סרבו להתקרא בשם האצולה שלהם, ורצו להשתייך לאיזה מסה המונית כזאת שתביא את השינוי.
של העולם הצרפתי. וזו האווירה שתביא למהפכה. מהפכה היה למעשה התפרצות לא רק מהפכנית חברתית, אלא גם של פטריוטיזם צרפתי. אנחנו למעשה אירופה. השפה הצרפתית היא שפה בינלאומית. ההוגים שלנו הם ההוגים החלוצים של אירופה. Vive la France!
שעה היסטורית. הרוח הצרפתית חלק תשיעי. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, זיו שם טוב, רפי קופפר ודולב נישליס. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך היצירות פתיחה לפסטיבל האקדמיה של ברמס, ז'יג ריקוד סלוני מאת פרנסואה קופרן, קטעים לחצוצרה מאת אנרי פרסל, אינטרמצו מהבלט תכשיטי המדונה מאת וולף פרארי, מחולות גרמנים מאת מוצרט, השיר הבורגנים של ז'אק ברל, השיר לקרמניול מתקופת המהפכה הצרפתית, ומרש מתוך אורטוריה חגיגית של הנדל.